ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היום בגבוהה גבוהה נדבר על אלוהים. איפה הוא ואיפה אנחנו במלחמה הזו? מתחילות.
גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. חצי שנה עברה מאז אותה שבת שחורה של השבעה באוקטובר, בה עמדנו אל מול זוועות ורוע אינסופי. אז אם יש אלוהים, איפה הוא היה באותה השבת? דרך השאלה הזו נברר איזה אלוהים אנחנו רוצים לעצמנו, איך אנחנו תופסים את אלוהים, מימי תנך ועד היום, איזו מהפכה חולל הרמב״ם בתפיסה הזו, ואיך כל זה קשור לטוב, לרע וגם לפונדמנטליזם. איתי באולפן דוקטור תומר פרסיקו, חוקר דת עכשווית, זהות יהודית מודרנית ואת הסדר הליברלי. דוקטור פרסיקו הוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן ועמית רובינשטיין באוניברסיטת רייכמן. שלום תומר.
שלום ויויאנה.
אז אפשר לדבר על אלוהים אחרי השבעה באוקטובר? איפה היה אלוהים?
כמובן, זה תלוי קצת איך אנחנו חושבים על אלוהים, איזה דמות של אלוהים יש לנו בראש. אלוהים פרסונלי, אלוהים שהוא טיפוס, היינו מצפים ממנו לעשות משהו, נכון? בוודאי אם יש לו איזושהי מערכת יחסים מיוחדת איתנו, עם העם היהודי. כמובן, יש תפיסות שונות של אלוהים. אפשר לחשוב על אלוהים בתור כוח אינסופי, אבסטרקטי ופסיבי, שלא עושה הרבה חוץ ממוסיף איזשהו מימד טרנסנדנטי, עליון, נשגב למציאות, לחיים האנושיים.
כאילו איזה מין רוח מרחפת מעל הכל?
רוח, או הכל, ההוויה עצמה, או הטבע בפוריותו, או...
כן, משהו שפינוזי כזה.
משהו בדיוק, שפינוזיסטי, יכול להיות גם... שאלוהים הוא פשוט משהו שבלב של כל אחד, או איזושהי חוויה, או איזושהי אינטואיציה, או איזושהי ניצוץ פנימי. כל הדברים האלה, ממילא לא משפיעים לנו על 7 באוקטובר, נכון? אבל באמת, בתור יהודים שנושאים איזושהי מסורת של קשר מאוד מסוים עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ברית, נכון? זאת המילה. אנחנו היינו מצפים אלוהים כזה שיעשה משהו בשביעי באוקטובר.
ספר לנו על הברית הזאת.
יש כמה וכמה סצנות שבהם אלוהים קוראת ברית, עם אברהם ועם משה וכמובן הר סיני וכולי, והמחשבה היא שאנחנו פשוט מנהלים יחסים מאוד מיוחדים עם אלוהים. אלוהים בחר בנו בעם מסוים על פני כדור הארץ, ויש לו איתנו ברית, אנחנו מחויבים לקיים את חוקיו, מצוותיו, והוא בתמורה לכך כמובן מייעד לנו עתיד מזהיר, התברכו בנו כל משפחות האדמה, ואולי גם נבנה ממלכת כהנים וגוי קדוש, בית מקדש וכולי. אז יש פה איזושהי מערכת יחסים שיש לה תביעות משני הצדדים. אם יש לה תביעות משני הצדדים, אפשר להגיד שאלוהים לא מילא את החלק שלו.
או שאנחנו לא מילאנו את החלק שלנו, ואז אלוהים מילא את החלק שלו.
נכון. יהיו כמובן אנשים שיגידו, הלו, הלו, ברית יש לה שני צדדים גם לכיוון הזה, אתם הייתם צריכים למלא את חלקכם, ואנחנו גם יודעים מהתנך שאלוהים הוא אל קנה ונקם, טיפוס די רגזני ועצבני, וכשלא מצייתים לו, הוא לפעמים רוצה להשמיד אפילו את עמו שלו. כמה פעמים בתנך אלוהים מתכנן פשוט להשמיד את העם היהודי, הוא אומר למשה, כן, אחרי חטא העגל, בוא יאללה, אני ארוג אותם ואני יוציא עם חדש ממך, כן, ומשה לשמחתנו מסרב ומשכנע אותו לרדת מזה. אז אפשר לקחת את זה ככה, אם אנחנו חושבים שהאל שלנו הוא אל קנה ונקם, אל רוגז, אל זועם, והשביעי באוקטובר היה מעשה של עונש, כן? החמאס היה שבטו של האל, ובו הוא הקע בנו. אם אנחנו חושבים ככה, יש לנו באמת דמות מאוד מאוד מסוימת של אלוהים. דמות של אל שלא כדאי להתעסק איתו במובן הרע של המילה, כן? אני חושב שהרבה אנשים היום לא תופסים את האלוהים ככה, אני חושב שכבר הרבה זמן אנשים לא תופסים ככה את אלוהים, ודמות כזו של אל היא דמות שדוחה אותנו, בפשטות. אם אלוהים מסוגל לחסל 1,200 איש ולחטוף עוד 200 בגלל חטאיהם של אנשים אחרים, הרי זה יש... העם הזה מלא באנשים שלא שומרים שבת, נגיד, בוא נגיד ככה, או מרמים אחד את השני בעסקים. אני לא יודע אם היינו רוצים להאמין באל כזה. יש דרשה מסוימת ומפורסמת ומאמר שכתב הרב גרינברג, איץ גרינברג, הוא רב יהודי אמריקאי, שכותב שאחרי השואה אי אפשר עוד לדבר על ברית. זאת אומרת, הברית שהייתה הופרה, והיא הופרה על ידי אלוהים. הוא אומר שלא יכול להיות איזה דבר שאנחנו נעשה שיצדיק טבח ג'נוסיידי, רצח עם, כמו שהיה בשואה. זה לא, אין שום חטא שנעשה שיצדיק דבר כזה, שיצדיק זוועה כזאת. ואם כך, הברית הופרה על ידי אלוהים. מה שבעצם הופך אותנו היום, אם אנחנו נמצאים במערכת יחסים עם אלוהים, אם מערכת יחסים הרבה יותר, במונחים של עמנו, פתוחה, אם מערכת יחסים... בעצם שאנחנו צריכים להגדיר אותה מחדש, כי הברית הופרה על ידי האל, ועכשיו אנחנו במסע ומתן מחודש על הסכם חדש. לא יכול להיות שהדברים יימשכו כרגיל, אחרי רצח של 1.5 מיליון יהודים בשואה, ושישה מיליון יהודים באופן כללי.
מה זה אומר? כלומר, איך אנחנו יכולים לנהל, לפתוח מחדש את הברית הזו? מה זה אומר לגבינו? מה זה אומר לגביו?
קודם כל, אני חושב שאנחנו כבר פתחנו אותה מחדש. אם את רואה ש-80% מהעם היהודי לא מקיים מצוות, אז פתחנו אותם חדש, נכון? אז הברית לא מתקיימת, וזה לא אנשים, וזה צריך לשים לב, זה אחד מהמאפיינים של תהליך החילון, שאנחנו לא נהנים לציוויי הדת, ולא סבורים שאנחנו חוטאים. זאת אומרת, תמיד היו חטאים, כן? בכל מסורת יש גם דרך להתנהל מול חוטאים ומול חטאים. יש כפרה, יש תשובה. אם אני הייתי אוכל בשר חזיר, למשל, כיהודי, לפני 200 שנה, הייתי מרגיש רע עם זה, וזה היה מציק לי, והייתי מבקש סליחה מאלוהים, כי הייתי חושב שעשיתי חטא היום ונורא. השינוי הגדול בזמן שלנו, המהפכה הגדולה שהביא תהליך החילון, הוא שאנחנו חוטאים בלי להחשיב את הדברים שאנחנו עושים כחטאים בכלל. כן? אנשים אוכלים חזיר לתיאבון, וזה כיף להם. הם לא חושבים שתי דקות על כך שזה אסור או לא אסור, או מה אלוהים אמר, מה כתוב בספר הלכה כזה או אחר. זה השינוי הגדול מאוד. ובמובן הזה פתחנו את הברית. פתחנו את הברית מחדש.
זו דרך אחת להסתכל על אלוהים, שיש איזושהי מעין ברית. אלוהים הוא ישות ברורה.
פרסונה.
פרסונה, ואנחנו מול הפרסונה הזו.
אז הזכרת קודם את ספינוזה, בשבילו האל הוא הטבע, האל הוא ההוויה כולה, היקום כולו, ואפשר אפילו לתפוס את היקום כאלוהים. יש מצב תודעתי מיוחד שבו אתה מבין את זה, ויודע את זה במובן הכי עמוק של המילה. זו תפיסה שהיא מאוד נפוצה דווקא במזרח, כן? ספינוזה כמובן היה יהודי הולנדי, אבל גם ההינדואיזם מלא בתפיסה הזאת של האל, או המציאות כמציאות אלוהית, ההוויה כהוויה שיש בה קדושה בפני עצמה. ואז אם אנחנו רוצים להבין איך העולם בכל זאת צודק או לא צודק, אם יש איזושהי חוקיות של שכר ועונש בעולם, אנחנו יכולים להיעזר בחוק הקרמה. זה מה שפיתחו במזרח כדי לאפשר בעולם כזה שכר ועונש, נכון? אין שופט עליון שמחליט שמוציא לפועל משפטים ומעניש או משפר, כן? אלא יש חוק קוסמי שפועל באופן אוטומטי. עשיתי משהו רע, הרע יחזור אליי. עשיתי משהו טוב, גם כן זה יחזור.
בוא נדבר על הרמב״ם.
הרמב״ם מציג תפיסה נוספת של אלוהים, של אל אינסופי, אבסטרקטי, מופשט, גבוה מכל גובה, שאין לנו גישה אליו בעצם. אל שהוא באמת לא פרסונה כבר, כן? הוא לא אל שמתערב בהיסטוריה של העולם, הוא לא אל שעושה ניסים, הוא לא אל הוא אפילו לא אל שמוריד תורה, כן? עכשיו, הרמב״ם כמובן לא יגיד את זה בפירוש, אבל מכלל תורתו אנחנו מבינים, הוא בעצם מאמץ את תפיסת האלוהות הנאו-אריסטוטלית, אני לא אכנס לזה, אבל אריסטו היה כוכב גדול בימי הביניים, הרמב״ם מת ב-1204 ושאב הרבה מהתפיסה הזאת. עכשיו, זו אלוהות שונה, זו אלוהות שאנחנו לא יכולים לבוא אליה בדרישות. היא מצד אחד כל כך נשגבת שהיא הכי אדירה, היא אינסופית, היא בלתי נתפסת בכך שהיא באמת מחוץ לכל הישג יד והישג דת. מצד שני, בדיוק בגלל זה, אנחנו לא באים איתה בדיאלוג. אין לנו מערכת יחסים עם ישות מופשטת לחלוטין. אז זה אל שהוא לא העולם, הוא לא ההוויה עצמה, אבל הוא נמצא כל, באופן טרנסנדנטי, באופן שהוא מעבר לכל מעבר, כל כך שבעצם אנחנו מנותקים ממנו.
אז התחלנו מאל שהוא פרסונה, המשכנו לזה שהאל מצוי בכל, כלומר, הוא לא מופרד ממני, ממך, ואנחנו ממשיכים לתפיסה שהיא אולי משהו בין לבין, שהוא לא פרסונה, אבל הוא כל כך נשגב.
אין לנו מערכת יחסים איתו, כן? זה הסיפור. עכשיו, התפיסה הזאת באה דווקא כדי להגביע את האל, כדי להעצים את האל, כי תחשבי, אם אנחנו חושבים על אל שבאמת הוא כועס והוא מקנה והוא זועם, זה מנמיך את הדמות בעיני אנשים כמו הרמב״ם שיש להם תפיסה יותר פילוסופית, יותר מופשטת של מה שאמור להיות אלוהים. כן, זה, אל כזה זה כמעט כמו זאוס כזה, זה קצת אלילי כזה, כן? זה קצת זאוס זורק ברקים כי הוא כועס בשמיים, כן? והכוונה בהפשטה הזאת היא להאדיר את האל, כן? אנחנו בכלל לא יכולים לדבר עליו, אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין אותו, כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, והוא לא כמונו בכלל, הוא לא כמונו בשום אופן. אבל שוב, הפליפ סייד של זה, הצד השני, זה שאין לנו מערכת יחסים עם ישות מופשטת כזאת.
קצת לייבוביץ' גם כזה?
לייבוביץ' לחלוטין, לייבוביץ' כמובן. אבל בין הרמב״ם ללייבוביץ', התפיסה הזאת התפתחה באירופה דווקא של המאה ה-17 וה-18. זו שיטה שאז נקראה דאיזם, כן? והיא שיטה שהייתה מאוד מאוד פופולרית בקרב האינטליגנציה האירופאית הנוצרית. בוודאי בסוף המאה ה-18, למשל, רוב חותמי מגילת העצמאות האמריקאית היו דאיסטים בעצם, כן? אז הם היו נוצרים, הם הזדהו כנוצרים, אבל תפיסת האל שלהם הייתה שיש אלוהות מופשטת לחלוטין, היא טובה, היא רוצה שאנחנו נהיה טובים ונעשה דברים טובים, וזה בערך הכל. יש שם ויכוח בתוך הדאיזם, האם בכלל יש שכר ועונש, כן? אולי יש שכר ועונש, אבל אין ממש נשמה, אין ממש ניסים, אין שום דבר שיכול להחזיק מערכת של שכר ועונש כמו שאנחנו פוגשים בתורה, כן? ומכיוון שאין להם גם את חוק הקרמה, אז זה קצת, הכל קצת מתפקשש שם. אבל התפיסה הזאת, שהייתה תפיסה מאוד, כאמור, מין סוג של רציונלית, פילוסופית, תבונית שכזו, ובאמת, הם התגאו בכך שכל אדם תבוני יכול להגיע למסקנה שיש אל כזה, כן? זה היה מין, לכן הם קראו לזה הדת הטבעית. לדעת שבאופן טבעי, אם אנחנו קצת חושבים, אנחנו מבינים שיש אל, שהוא טוב, שהוא רוצה שאנחנו נהיה טובים, ושיהיה לנו טוב. הכי פשוט בעולם, נכון? בשבילם זה היה המסקנה הרציונלית הכי בסיסית. ושוב, זה היה תפיסה מאוד מאוד פופולרית, אבל אנחנו צריכים גם שוב להבין מה זה אומר. זה אומר שהאל ברא את העולם, בתבונתו האינסופית הוא הפך את העולם למושלם לחלוטין, ומאז הוא לא כאן. מאז הוא התרחק והפך להיות נקודה זוהרת אי שם באופק, ונותן לנו להתנהל בעולם הזה שהוא ברא בשבילנו, על פי מיטב הבנתנו, על פי התבונה שלנו. זה, מכאן אגב, מגיעה אנלוגיית השעון הידועה, כן?
מהי?
זו דרך של אנשים שמאמינים לנסות להוכיח שיש אלוהים. הם אומרים לאתאיסט, אם, ויאנה, אם את הולכת ביער ומוצאת שעון, כן? מה תהיה מסקנתך? האם את חושבת שהשעון הזה נוצר בעצמו ביער, או שכנראה היה מישהו תבוני שבנה את השעון הזה, שתכנן והשקיע וגילף ו...
אבל הוא לא יושב ושומר עליו אחר כך.
נכון. הוא מתח את השעון עד הסוף, והשעון הזה כל כך מושלם, שהוא תמיד ידייק עד סוף כל הדורות. אז העולם פה הוא השעון הזה, כן? האל תכנן את העולם בתבונתו האינסופית, מתח, מתח, מתח עד הסוף, שחרר, אנחנו בשעון, והוא לא כאן.
זה נשמע שאלוהים הוא מה שאנחנו רוצים שאלוהים יהיה, שבתקופות שונות בהיסטוריה, התפיסה שלנו משתנה, ואז אנחנו גם תופסים אחרת את הדבר הזה.
בדיוק, אבל זה באמת התפיסה שלנו משתנה, זה פחות מה שאנחנו רוצים, זה תפיסת האדם, את איך אמור להיות האל, או הישות האינסופית, או הדבר הכי תבוני והכי נפלא בעולם, התפיסה הזאת משתנה. בתקופת התנך זה באמת טיפוס שהוא קצת עצבני וצריך לקרות איתו ברית, ובמאה ה-18 זה כבר הופך למשהו אחר לגמרי, דרך הרמב״ם, הרמב״ם שוב כבר במאה ה-12 בעצם מפתח תפיסה אחרת, והיום, ובמזרח, שוב, זה גם תפיסה אחרת שספינוזה מהדהד, והיום כמובן יש אנשים שחושבים שבכלל אין אלוהים. כן. דבר גם כן שהיה כמעט בלתי ניתן להעלות על הדעת לפני 300 שנה.
מה שמעניין זה שהתפיסה שלנו את אלוהים כל הזמן מעדדת אתיקה, אתיקה, אתיקה. כאילו שאלת הטוב והרע. מה התפיסות שונות יכולות להגיד לנו על הטוב והרע?
האמת היא שיש פה שאלה שעומדת עוד לפני שאנחנו ניגשים לזה, והיא שאלת מקור המוסר. וזאת שאלה שהדת עצמה מתווכחת בינה לבין עצמה בה. זאת אומרת, האם מה שטוב הוא מה שאלוהים מצווה, או האם בגלל שמשהו טוב, אלוהים מצווה אותו? זאת אומרת, האם ברגע שאלוהים ציווה על אברהם לעקוד את בנו, לשחוט אותו, לשרוף אותו, ולעלות אותו לעולה, לאל, זה היה טוב מבחינה מוסרית?
כמו פקודה בלתי חוקית בעליל
אז
כזה.
אז מי שחושב שזה, גם אז זה לא היה טוב מבחינה מוסרית, חושב שלא. לא טוב אף פעם, לעולם, שאב עוקד את בנו ושוחט אותו. זה אף פעם לא טוב. יכול להיות שבגלל שאלוהים מצווה אנחנו עושים את זה, כן? כי אולי הציווי הדתי הוא מעבר לציווי המוסרי. כן. אבל יש מי שיחשוב שאלוהים אף פעם לא היה מצווה משהו לא מוסרי, ויש עוד מישהו שיחשוב שאם אלוהים ציווה את זה, זה מוסרי. אוקיי, אז צריך לשים לב לשלוש עמדות שונות פה. עמדה אחת אומרת, אלוהים הוא טוב, הוא רוצה שנעשה טוב, זה עמדה הדאיסטית למשל, בוודאי, כן? הוא לעולם לא היה מצווה משהו שמנוגד למצפון הפשוט והטבעי שלנו, כן? אם משהו הוא טוב, אלוהים מצווה אותו. קודם כל יש דברים טובים בעולם, קודם כל יש ערכים פשוטים שאנחנו יכולים להגיע אליהם בעזרת חשיבה פשוטה, ואם זה טוב, אלוהים מצווה את זה. עמדה שנייה אומרת, אין טוב ורע בעולם, אלא אלוהים יוצר אותם. אין שום דבר שהוא טוב בפני עצמו. רק מה שאלוהים מצווה הוא טוב. אלוהים ציווה לא תרצח, לכן אסור לרצוח. אם אלוהים לא היה מצווה את זה, לרצוח היה בסדר גמור. זאת עמדה שנייה. ויש עוד עמדה שאומרת, יכול להיות שיש טוב ורע טבעיים. יכול להיות שאנחנו לבד יכולים להגיע למסקנה שאסור לרצוח. אבל במקרה שאלוהים מצווה עלינו לרצוח, אנחנו חייבים לכפות את הציווי הדתי על האינטואיציה המוסרית, ולעשות משהו שהוא לא מוסרי בעינינו, אבל אלוהים ציווה, וזה הדבר הכי חשוב.
אז אם אנחנו מנסים ליישב את שלוש התפיסות האלה, עם מה שדיברנו עליו קודם...
גם בתפיסת הברית, יש לך מקומות שמתייחסים לטוב ורע כעניין טבעי, שאלוהים פשוט מצווה את מה שטוב, ויש מקומות שיגידו לך, אין טוב ורע בלי האל, בלי שהאל קובע אדם. בדרך כלל דווקא האופציה הראשונה היא האופציה יותר רווחת בתנך ובתלמוד. עכשיו, אם אנחנו מדברים על דמויות שונות של אלוהים, על תפיסות שונות שלנו של אלוהים, אולי אפשר להזכיר פה איזושהי הבחנה מאוד מאוד בסיסית, אני שמעתי אותה מפי פרופסור משה אלברטל, שהיא מאוד יפה, שבעצם יש פה... העמקה בשאלה מאוד מאוד בסיסית בתולדות הדת, והיא, מהו אלוהים? לא מי הוא, ולא האם יש או אין, אלא מהו אלוהים במובן הכי בסיסי, הכי יסודי, הכי מהותי, האם האל במהותו הוא רצון, או האל במהותו הוא שכל? ואלה שתי תפיסות שונות של האל, האם האל הוא תודעה, אינטליגנציה, מודעות, מיינד, אותה מילה באנגלית שאין לה תרגום טוב בעברית. האם האלו כל הדברים האלה, הוא מין שכל אינסופי, תבונה אינסופית, ידע אינסופי, consciousness, awareness, תודעה אינסופית ורחבה? או האם אלוהים הוא רצון, הוא אנרגיה, הוא פעולה, הוא תשוקה, הוא זעם, הוא הפריה, הוא פריון, הוא יצירה, הוא מעשה. אלה שתי תפיסות שונות של האל. עכשיו, האל התנכי הוא בוודאי האל השני, הוא האל שהוא רצון, הוא אל שבורא, שמחלה, שמבדיל בין שמיים וארץ, שמבדיל בין טוב ורע, שמצווה, שקורת ברית, שמעניש. זה האל הפועל, האל הטיפוס הזה, כן? ועם הזמן אנחנו באירופה לפחות עוברים לתפיסה של אל שהיא יותר אל של שכל, אל של תבונה אינסופית. זה כבר הרמב״ם, כן? בשביל הרמב״ם האל תכנן את העולם, מתח את הקפיץ עד הסוף, והאל, והעולם הוא פשוט יציר תבונתו האינסופית של האל, והוא גם לא מתערב בו. אגב, אפשר לבדוק באיזה טיפוס אל אנחנו אוחזים, אם נשאל את עצמנו איזה אל יותר מרשים אותנו, איזה טיפוס אל יותר מפעים את הרגשות שלנו. אל שמתערב בעולם ועושה ניסים, זאת אומרת, אל שעם העם שלו שרוי במצוקה, הוא קורע את ים סוף לשניים ומטביע את כל צבא פרעו וכולי, או אל שמראש תכנן את העולם ככה שלא צריך להתערב בו. זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, איזה שען גאון, השען הזה שתכנן את השעון הזה כל כך טוב, שהוא מתח אותו פעם אחת, והוא מדייק עד אין סוף כל הדורות, זה דמות האל היותר מרשימה, או דווקא יותר מרשים אותנו שהאל ברא עולם, אבל העולם לא מושלם, ולפעמים האל צריך להתערב. לפעמים האל צריך לעשות דברים, כן? לפעמים צריך להיות ניסים, הוא צריך לשלוח נביא כזה להגיד שם משהו, הוא צריך לשלוח את הנביא האחר להגיד שם משהו.
ולמה צריך לבחור? למה הוא לא גם וגם? למה הוא חייב להיות או אינטליגנציה או רצון?
הוא לא חייב או-או, אבל יש לו מהות אחת שיותר, יש לו מרכז כובד. הוא או יותר שכל או יותר רצון. האל התנכי הוא יותר רצון. האל שאנחנו מחזיקים בו היום בדרך כלל הוא יותר שכל.
זה כל הזמן מחזיר אותי על שאלת הרוע. כי אנחנו מתחילים מהשבעה באוקטובר, ואני אומרת, עולם מושלם הוא עולם שהדבר הזה מתקיים בו, גם אם אנחנו עוזים את הפרסונליות של האל, כן? הרוע האינסופי הזה שאנחנו עומדים מולו, גם אם הוא אינטליגנציה. מה, באמת הוא אינטליגנציה?
תראי, דווקא השבעה באוקטובר לעולם של תבונה אינסופית, הוא לא קשה להסבר. למה? מכיוון שיש פה מעשה בחירה של בני אדם. ואנחנו לא היינו רוצים שהאל יגזול את החירות שלנו, את הרצון החופשי שלנו, לעשות גם דברים רעים. ברגע שיש לך רצון חופשי, משמעות הדבר מבחינה לוגית היא שאת יכולה לעשות משהו רע. אחרת אין לך רצון חופשי. אם את יכולה לעשות רק דברים טובים, אין לך רצון חופשי. אז במובן הזה, החמאס פשוט מבטאים את הרצון החופשי שלהם, שלצערנו הוא זוועתי וברברי לחלוטין. פונדמנטליסטי דתי. מהבחינה הזאת לא קשה להסביר את זה. קשה דווקא להסביר, אם אנחנו לוקחים את אותו אל אינסופי, למה יש ילדים שנולדים נכים? למה יש מחלות שפוגעות בחפים מפשע? למה יש אסונות טבע נוראים שבהם מושמדת עיר שלמה? את זה קשה להסביר, כי פה אין עניין של רצון של בני אדם שבאופן עקרוני האל היה חייב להשאיר חופשי. יש פה פשוט מעשה טבע שלכאורה בעולם מושלם, האל לא היה יכול להרשות לו להתקיים.
עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה. אני ויויאנה דייץ', איתי באולפן, דוקטור תומר פרסיקוב. אנחנו מדברים על הדבר הגדול הזה, שהוא אלוהים, וחושבים איך התפיסה שלנו את האלוהות יכולה לשנות את היחס שלנו אליו אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו בכלל מנסים להבין מה זה אלוהים, ואם אנחנו בכלל יכולים לבקש ממנו משהו, או לבוא אליו בטענות. הזכרת קודם את המילה פונדמנטליזם, וזו גם תפיסה של האלוהות באיזשהו או תרגום או פרשנות.
האמת, אנחנו באמת דיברנו גם על תפיסות של אלוהות שמשתנות, והן משתנות עם הזמן. אפשר לומר שהפונדמנטליזם מנסה להיאחז בתפיסה מסוימת של אלוהות, ובאופן כללי בתפיסה מסוימת של המסורת, אל מול רוחות הזמן. הפונדמנטליזם הוא סוג של מנגנון שבעזרתו קבוצות דתיות מסוימות מנסות לשמר את זהותן הדתית. כלומר, לשמר את עיקרי אמונותיהם. ובעצם הפונדמנטליזם מגיע מהמילה fundamentals, מהמילה עיקרים, ויש פה איזשהו ניסיון לצמצם את המסורת לאוסף קטן של עיקרים, שהם לכאורה היסודות, המהות של המסורת, עליהם אנחנו שומרים מכל משמר. בדרך כלל זה כולל גם הבנה מילולית של כתבי הקודש, אנחנו לא רוצים יותר מדי רבדים של פרשנויות, אנחנו לא רוצים 70 פנים לתורה, אנחנו רוצים פן אחד לתורה, שהוא העיקר בעינינו, אנחנו יודעים לפרש את התורה, וכולם צריכים להתיישר על פי הפן הזה. יש גם תפיסה הרבה פעמים מונוליטית של הזמן, זאת אומרת, ההיסטוריה היא עניין בלתי משתנה, מה שהיה נכון לפני 3,000 שנה לדוד המלך, נכון גם בשבילנו היום, מה שהיה נכון ליהושע בן נון או לאברהם אבינו, נכון גם בשבילנו היום, אז זו תפיסה מאוד, מאוד פשוטה של ההיסטוריה, אין בעצם התפתחות בתולדות האדם, יש, המוסר לא מתפתח, התפיסה שלנו של המציאות לא מתפתחת, ולכן אנחנו יכולים לייבא עקרונות מוסריים וציוויים דתיים מהעבר אל ההווה ולנסות ליישם אותם בהווה. ובדרך כלל זה מה שהפונדמנטליזם עושה. החמאס בסוף רוצה לקומם מדינת שריעה, מדינת הלכה המוסלמית, על פני כל הגלובוס. הוא מתחיל פה, אבל השאיפה שלו זה שכולם יצייתו לפרשנות המאוד מסוימת שלו, של האסלאם. אסלאם קיצוני, פונדמנטליסטי.
כאילו האדם הוא כבר איזה משרתו של האל. הוא מוציא את התוכנית האלוהית אל הפועל.
זה מאוד מדויק מה שאמרת, יש פה באמת תפיסה מאוד עמוקה של כניעה בפני הסמכות האלוהית, כי ברגע שאתה נותן לאדם את האחריות לפתח בעצמו פרשנות או תפיסה דתית, אתה כבר באמת שומט את את היכולת שלך להישאר באותו מקום, כן? אתה מנוגד לכל התכלית של הפונדמנטליזם, שזה לא להתפתח, לא לפתח את המסורת, אלא לשמר את המסורת כפי שהיא הייתה, או כפי שאנחנו מדמיינים שהיא הייתה. לכן שוב, ההתמקדות הזאת בפרשנות מילולית של כתבי הקודש.
ללא שום בחירה חופשית.
זה, אנחנו חייבים להיכנע לכאורה בפני הסמכות של כתבי הקודש, וגם לכן גם בפני הפרשנות המילולית, כי אחרת אנחנו יכולים כמובן לפרש כל מה שאנחנו רוצים, על פי אלגוריה או רבדים שונים.
אתה דיברת קודם על זה שזושהי תנועת נגד למשהו שקורה. בוא נדבר על זה.
לא, אז בוודאי, זה פונדמנטליזם, קודם כל צריך לומר, זו תופעה מודרנית. וזו תופעה מודרנית בגלל שהמודרנה מאיימת על המסורות הדתיות. אגב, היא באמת מאיימת עליהן, כן? הרי היום יש הרבה אנשים שפשוט לא מאמינים באלוהים, הרי תהליך החילון בעצם שינה את פני החברה האנושית לחלוטין. אם לפני 300 שנה לא היו חילונים, היום הרוב חילונים, כן? לפחות בישראל, כן? ברוב מדינות המערב. לכן, הפונדמנטליזם בעצם הוא בחרדה גדולה, שאוטוטו גם הוא, גם אנשיו, או בניהם ובנותיהם, יהפכו לחילונים. זה מקור החרדה. אגב, לא סתם לחרדים קוראים חרדים, כן? זה באמת, זה סוג של פונדמנטליזם.
הם חרדים.
אבל, ואני גם רוצה לומר, בצדק, זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם חילוני שמחלן אנשים מסורתיים, זה נכון. הפונדמנטליזם היא תגובה מאוד קיצונית וקשה לאיום הזה. אני כמובן חושב שזו תגובה מוגזמת, והיא גם מביסה את עצמה בסופו של דבר. זה לא תגובה מוצלחת, זה לא תגובה שיכולה להצליח. כשהיא מצליחה במרכאות, מה שאנחנו רואים זה איראן, כן? זאת אומרת, כן. אי אפשר להגיד שזו חברה מוצלחת בשום צורה, למרות שהם לכאורה מצליחים לשמר את הדת שלהם.
דיברנו על החמאס, אבל בעצם אנחנו רואים שדברים כאלה, ניצוצות כאלה, יש לנו גם פה.
ודאי. יש גם פונדמנטליזם יהודי, כמו שיש פונדמנטליזם נוצרי. אנחנו יכולים ודאי לשים ביניהם הבדלים. אין לנו תנועת טרור רצחנית כמו החמאס, אבל יש פונדמנטליזם במובן שמדובר באותה מסגרת חשיבה. שוב, הרצון לחזור אחורה, הרצון לשמר, הרצון לבסס את הדת באופן מצומצם על מספר עיקרים, פרשנות מילולית שלה, כשל כתבי הקודש, תפיסה מונוליטית של ההיסטוריה. כל זה קיים, כל זה קיים אצל אנשים שהיום יושבים בממשלה. והמטרה שלהם, שוב, זה להתנגד לתהליך החילון הגדול, ויחד עם זה גם לכפות על המרחב האזרחי ועל המדינה כולה תפיסה שונה של חיים, כן? תפיסה של חיים על פי ההלכה.
רק נגיד שיש לזה דרגות שונות, כמובן.
כמובן. אמרתי, וטוב שאת חוזרת על זה.
בוא נדבר קצת על ישראל, מלבד הפונדמנטליזם. איזה תפיסות אתה מזהה? כל הזמן מדברים על הדתה. איזה תפיסות של הלאות, של איך אנחנו תופסים את האל, אתה מזהה כאן, בחברה שלנו.
אוקיי, זה מאוד מעניין. קודם כל, אולי צריך להגיד כמה מילים על היהדות. היהדות היא לא בדיוק דת, כן? היהדות היא עם. היא הייתה קבוצה אתנית, קבוצת מיעוט אתנית באירופה, ובאמנסיפציה היא בעצם התפצלה לכל הזרמים היהודיים שאנחנו רואים היום, לרפורמים וקונסרבטיבים ואורתודוקסים וחרדים, וציונים חילונים וציונים דתיים, וסתם חילונים, כן, וכולי. אז קודם כל צריך להבין שכשאנחנו מדברים על דת ביהדות, זה לא בדיוק, זה אף פעם לא רק אמונה, ולחילופין, כשאנחנו מדברים על מעשים שנחשבים דתיים אולי בשביל נוצרים, כמו נגיד ללכת לבית כנסת, זה גם חלק מהתרבות, או נגיד לקרוא בכתבי הקודש. מי שקורא בתנך, לאו דווקא קורא בתנך מסיבה דתית, כן? בן גוריון אהב מאוד את התנך, אבל הוא לא היה דתי בכלל. בשבילו זה ספר היסטוריה, וזה ספר שמקנה זכות על הארץ, וזה ספר שיש בו את היסודות התרבות שלנו, נכון? זה משהו אחר. אבל אם אנחנו מסתכלים על ישראל היום, ובאים לראות איזה סוגי אלוהים יש פה, אז אפשר למתוח את הקו אולי, את הספקטרום, אולי מי אלוהים כאבא, כתתה, כאבא שאנחנו מתפללים אליו בקצה החרדי יותר של הספקטרום, כן? אל שהוא באמת אותו אל פרסונלי, אולי פחות זועם ויותר אוהב ונושא ותומך. מאשר האל המקראי, אבל זה אל שהוא אבא.
אם הוא אבא, אנחנו יכולים לבוא אליו ולהגיד לו, איפה היית?
נכון. אבל אנחנו יכולים גם להגיד, טוב, זה מבחן אמונה. את יודעת, יש שיטות להתמודד עם הבעיות האלה, כן? אם אנחנו באמת מאמינים. ודרך אל שהוא קצת יותר אבסטרקטי, קצת יותר רמבמיסטי, שאפשר להגיד שהציונות הדתית פלוס מינוס מחזיקה בו, כן? אפילו הרב קוק שדיבר על תהליך משיחי שמתרחש בארץ ישראל ממש עכשיו, לא חשב שהאל מתערב בהיסטוריה, אלא ששליחיו של האל או שרצונו של האל מתבטא דרך היהודים שעושים היסטוריה. זה כבר משהו אחר, זה יותר אל כמשהו מופשט וככוח בהיסטוריה, נגיד, לא כפרסונה. ועד נגיד יהודים שהם במסע רוחני כלשהי, רוחניקים, כן? הם עושים מדיטציה, או שהם נוסעים להודו, או שהם בכל מיני שיטות יהודיות אפילו, לומדים קבלה במרכז לקבלה, ואלוהים אצלם הוא יותר תהליך נפשי, יותר משהו שאנחנו נפתחים אליו על ידי תרגול, משהו שהוא חווייתי והתפתחותי באופן פרטי אצלם. וכמובן, יש שם הרבה יהודים בישראל שפשוט מאמינים במשהו, כן? שואלים אותם בסקר במה אתם מאמינים, בכוח עליון כלשהו, כן? לא מאוד מפורט, ופשוט שיש שם משהו שהוא לא, באמת, אין לו יותר מדי הגדרות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד, לפחות, כן? אגב, אם באמת נתבסס על סקרים שכאלה, אפשר לראות שלאורך כל העידן המודרני, אלוהים באמת נעשה יותר ויותר טוב, ונעלמות התכונות הזועמות והקנאיות שלו, כן? הרבה יותר אנשים מאמינים היום שאלוהים נותן גמול על מעשים טובים, מאשר אלוהים שהוא מעניש על מעשים רעים. לכאורה זה שני צדדים של אותו מטבע, נכון? אם אלוהים נותן גמול, הוא בוודאי גם מעניש, אבל לא, סקרים שנעשו מראים שאלוהים, סליחה, שאנשים מאמינים שאלוהים ייתן גמול על מעשים טובים, אבל הוא לא מעניש על מעשים רעים, זה לא העניין שלו כבר, הוא לא שולח אנשים לגיהנום בוודאי, הוא כבר לא הדבר הזה, הטיפוס האכזרי הזה.
מפנק. אלוהים מפנק.
זה אלוהים טוב, זה אלוהים תומך.
ומה עם החילונים?
לא, אז החילונים, זה באמת, יש המון חילונים שמאמינים באלוהים. חילונים צריך לשים לב, חילוניות אינה אתאיזם. רוב החילונים, ודאי במדינת ישראל, מאמינים באלוהים. הם יכולים להאמין במשהו מאוד מופשט, שבסוף, אם אנחנו קצת חופרים, הוא בעצם קצת די חסר משמעות, כי הוא לא עושה שום דבר, והם לא חייבים לו שום דבר, והם לא במערכת יחסים אמיתית איתו. אבל הם מאמינים שיש משהו, כן? אבל הם כן מאמינים. הם לא אתאיסטים. ויש מעט אתאיסטים, יש אחוזים בודדים לדעתי של אתאיסטים מוחלטים בישראל, שבאמת לא מאמינים שיש אלוהים בכלל.
אז אולי החילון הוא רק השחרור מהדת ולא מהאל באיזשהו אופן?
בטח, ברור, ברור. חילון, הרבה פעמים מודדים חילון על פי מידת האמונה של אנשים באלוהים או לא, או לחילופין על פי מידת ההגעה של אנשים לבתי כנסת או כנסיות. עד כמה פעמים בשנה אתם מבקרים בבית תפילה הספציפי שלכם. לדעתי אלה מימדים זניחים של תהליך החילון. תהליך החילון הוא קודם כל, בראש ובראשונה, הוצאת כוח וסמכות מהממסד הדתי והעברתם לממסדים אחרים. הדת פעם הייתה ממונה על החינוך, היא כבר לא ממונה על החינוך, היא הייתה ממונה על הבריאות, היא לא, בתי חולים היו כנסייתיים, נכון? היא לא. היא הייתה ממונה על הידע, עכשיו המדע ממונה על הידע. היא הייתה ממונה על המוסר. הדת אמרה לנו מה טוב ומרע, אנשים לא חשבו בכלל שאפשר לדעת מה טוב ומרע בלי אלוהים. היום זה מובן מאליו שכל אחד מאיתנו יכול להתבונן אל תוך עצמו ובעזרת התפונה או בעזרת המצפון, לדעת מה טוב ומרע, נכון? אלה מהפכות עצומות שהתרחשו ב-300 השנה האחרונות, זה לא יותר מזה. המחשבה שהאדם כאדם, כפרט, יכול להתבונן אל תוך עצמו ובעזרת תבונתו בלבד, לדעת מה טוב ומה רע, זה א', מחשבה מודרנית, וב', מחשבה מהפכנית, כי זה בעצם מייתר לחלוטין את הממסד הדתי, וזה תהליך החילון.
זה מעניין, כי גם זו תופעה מודרנית וגם הפונדמנטליזם.
ודאי. זה באמת, זה שני הצדדים, זה כאילו, זה, בעצם הפונדמנטליזם הוא ריאקציה לדבר הזה, ריאקציה שנובעת מחרדה, שהנה אנשים לא זקוקים יותר לממסד הדתי, והדת מתפרקת.
הדת מתפרקת, מוחלפת באידיאולוגיה אחרת, אפשר להגיד דת אחרת, או יש שיגידו הקפיטליזם.
אז הייתה תקופה שאלוהים באמת הוחלף באידיאולוגיות גדולות שגם הבטיחו הבטחות שדומות להבטחות הדתיות, כן? הקומוניזם והפשיזם. הבטיחו חיי נצח לפחות לאומה, והבטיחו מהפכה בכל החיים ובריאת גן עדן עלי אדמות, נכון? כמו ימות כן. המשיח. והיו שם, היה שם אתוס והיה שם איזה אופק אוטופי שכולנו צעדנו אליו וכולי. היום כבר אין הבטחות כאלה, אבל בוודאי הם החליפו בשביל רבים את הדת כשהם היו. והיום, כפי שאת אומרת, אולי, את יודעת, זה קצת אפילו מעליב להחליף דת בקפיטליזם, או ביכולת שלנו לקנות מה שאנחנו רוצים. זה הרבה יותר דל ממה שהמסורת הדתית הציעה לנו, לפחות בתיאוריה. אפשר לא להאמין להבטחות של המסורת הדתית, וכמובן לחשוב שהן ריקות מתוכן, אבל לפחות היו שם הבטחות גדולות. הקפיטליזם לא מבטיח לנו שום דבר מעבר לאייפון החדש.
נכון. אז לדעתך, אחרי כל המסע שעברנו פה, אני שואלת אותך שוב, אם אפשר לדבר על אלוהים אחרי השבעה באוקטובר?
לא רק שאפשר, חייבים לדבר על אלוהים אחרי השבעה באוקטובר. קודם כל כי הוא קיים. מה אפשר לעשות? גם אם היינו רוצים, זה נפלנו, כן? יש אלוהים. ואלוהים חשוב כדי להבין גם מה החמאס רוצה. הוא חלק חשוב בחיים שלהם, נכון? ואם אתה מוציא את אלוהים מהמשוואה לחלוטין, אתה לא יכול להבין למה הם פועלים כפי שהם פועלים. יש משפט מאוד יפה ששכחתי מי אמר אותו, שאומר שעם אלוהים ובלי אלוהים, אנשים טובים יעשו מעשים טובים, ואנשים רעים יעשו מעשים רעים. אבל רק אלוהים יכול לגרום לכך שאנשים טובים יעשו מעשים רעים. הג'יהאד, מלחמת הקודש, שכמובן לא מוגבלת לאסלאם. ושנית, לא יודע, לדעתי, יש פלא בעולם. כן? יש איזשהו סוד, יש איזשהו משהו נפלא, משהו נשגב. ואם אנחנו נתעלם מהמימד הזה במציאות, החיים שלנו יהיו הרבה יותר עניים ומסכנים. אנחנו צריכים לחקור את העניין הזה. אנחנו צריכים לחקור את המימד הזה. ובסוף זה מוטל על כל אחד. אני לא חושב שהרב יצחק יוסף, הרב הראשי שלנו, קרוב יותר למימד הזה מאשר כל חילוני במדינת ישראל היום. במובן הזה, המימד הזה לא פשוט יופיע, או אתה תבין אותו יותר אם אתה פשוט תציית לאוסף של כללים. זה משהו שכל אחד צריך להבין אותו לעצמו ולעצמה.
דוקטור תומר פרסיקו, חוקר דת עכשווית, זהות יהודית מודרנית ואת הסדר הליברלי. תודה רבה לך על השיחה הזו. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לנועה בן הגיא וליובל יסוד. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.